עכשיו קיבלתי בומבה. החלום היה, עוד רצינו לעשות משהו שיהיה לימוד עצמי, ואז יהיה שיעור. כי זה באמת משהו שאתה אומר, בן אדם הוא לוקח את האחריות. לא שוב הוא בא, כאילו הוא יושב עם הכוס קפה והזה.
גם טוב, לא? גם טוב.
לא, אז אמרנו, רצינו כאילו שיהיה כאילו לימוד עצמי. חשבנו כל הזמן על זה. אז זה השאלה המרכזית שרצינו לשאול אותה. חוץ מזה, האם באמת זה משהו כזה שיהיה בו לימוד עצמי ויהיה זה? הורידו את זה חד משמעית מעל הפרק בצורה לא משתמעת שתי פנים. כולם. מה זה?
שיעור.
אם יהיה להם חברות אותי מברכים, זה כן. אבל כאילו לשבת מול ושניים כאילו אתה אומר מאוד אתה מכיר את אריה? כן, אריה כן, אז הוא אמר למדתי חברותא עם אברך, היה לי מצוין אבל לבוא להכין שיעור וזה, אומר אני לא זה לא העולם שלי בכלל זה לא רחוק טוב ידעתי, ברור שיש המון איזה, אמרתי טוב, החציון העליון, העשירונים העליונים, כאילו יהיה להם משהו להכין, וזה, דף מקורות, מוכוון, וזה, וזה, יחין טוב, יחין וזה. טח, חד משמעית, לא השאירו לזה מקום בכלל. טוב, בסדר, אמרתי מאוד כמה דברים.
זה מעט שעוזים את האסטר. מה זה? צריך לשמור את השיר הזה של
הלימוד העצמי. כן, כן, כן.
שיכול
שלא
למדו לבד
עשרות שנים. נכון. איפה אריה למד? הוא היה באיזה ישיבה, היה באיזה הסדר. כן, הוא בן 69, הוא אמר. אבל זה כבר עברו 40 ושנה. והשני למד ביישוב בכלל, לא יודע, הוא יודע ביישוב. אתם יודעים על היישוב? יש בלב תל אביב, מצב תל אביב. מה זה?
חצי חרדי כזה.
כן, זה משהו כזה חצי חרדי, לומדים, עושים בו קצת בגרות, ולומדים בו 5 שנים, עד שנת י' ג'. זאת אומרת, כי הם גם עושים בגרות. זה נמצא ממש בלב תל אביב, עוד דבר, אז עושים שם, מי עוד מגיע לשם? זה מתחם ענק כזה, אני לא יודע מי עוד מגיע לך.
מלא
חרדים
הכי
חרדיים כאן,
מלא.
הוא למד שם, וגם למד בישיבת הדרום, אצל הרבי סחר מאיר. זה... קיצור, מעניין. טוב, סליחה, כן. טוב, ערך התחייה. ערך התחייה. אז בוא נעשה, פה מסודר מאוד, דברי הרב הצל ככה, הפסקאות מאוד מסודרות, כל פסקה נושא, בנוי אני חושב דבר על גבי דבר. הנקודה הראשונה זה, הדבקות בהשם היא התשוקה יותר טבעית לאדם. הנקודה הראשונה אני חושב שייכת, אני תמיד מזכיר את זה, כי נראה לי קיבלנו פנינה במתנה מהרב הצל, אורות האמונה. אורות האמונה ערך אותו תלמיד של הרב הצל, הרב מוישה גורביץ. והוא לקח את הכתבים מהרב, כי הרב נתן לו את הכתבים, והוא התחיל לערוך את הדברים. זו הייתה עריכה שלו, שלא משלמה, ואחר כך הוא ירד מחוץ לארץ, כי היה רב בארץ, אז הוא ירד, והוא לא זה, והעריכה לא נגמרה, ואחר כך הוא נפטר, והילדים שלו לא בדיוק, הילדים שלו כבר גדלו באמריקה, ולא היו קשורים לדברי הרב וכו'. אבל מה שהרווחנו מזה פנינה גדולה, הרב סידר לו את החטיבות באורות האמונה. החטיבות, זאת אומרת, ראשי הפרקים באורות האמונה, זה הרב הצל סידר. אז אורות האמונה מתחיל קודם כל בסדר הזה של מה שהרב כתב, צללי האמונה. הוא קרא חטיבת צל האמונה ששם הוא עוסק באלילות, מינות וכפירה. זה באמת לפי הרצף של המלאך ההיסטורי. אז בימי בית ראשון, אלילות, אחר כך יש לנו אחרי הבית השני את המינות, ואז בדורותינו הכפירה, זה מתחיל צללי צל האמונה. אחר כך הרב מתחיל חופש הדעות בתור הכנה למדרגת האמונה, ואז הרב מתחיל באמונה. כשהרב מתחיל במדרגת האמונה, הרב החטיבה הראשונה זה מהות האמונה, ואחר כך יש חטיבה הנקראת האמונה הטבעית. אמונה הטבעית. והרב שם בתור היסוד של ספר אורות האמונה, שהרב בעצם זה היה המטרה שהרב נתן לרבו משה גורביץ, לבנות את הספר אורות האמונה, אז הרב שם את החטיבה הזאת של האמונה הטבעית בתור אבן יסוד אל כל בניין האמונה. כלומר, הנקודה הכי יסודית שהרב רצה, לא יודעים עכשיו הכי יסודית, אחת הנקודות הכי יסודיות שהרב רצה להדגיש זה את הנקודה הזאת של המדרגה של הטבעיות של האמונה. הרב, בשתי פנים אני חושב, הראשונה זה מצד המציאות האמיתית, והשנייה זה מצד התרבות העולמית. כוונתי לומר, הראשונה מצד המציאות האמיתית, כי כמו שנראה, זה ודאי שזה ככה, זה טבע אדם תמיד מימות בריאת העולם עד עכשיו. אבל גם מצד המציאות התרבותית, כלומר, שזה אני חושב שייך אל הליבה של המאמר שלנו, שהרב אומר, המציאות היא שהעולם מחפש את הנקודה הטבעית שלו. העולם לא עכשיו מחפש סדר כזה של לימודים חיצוניים, של דברים חיצוניים. צריך לברר את זה שהאמונה שייכת אל המדרגה הטבעית של האדם. כלומר, ויפח באפיו נשמת חיים ויהיה אדם נפש חיה, והנפש חיה הזאת משתוקקת בטבעה, לשוב אל מקורה, לשוב אל דבקות אלוקית, לשוב אל האידיאלים האלוקיים, לשוב אל המידות האלוקיות, לשוב אל המעשים האלוקיים. כל הצדדים האלה הם צדדים ששייכים בתוך המציאות הזאת של הטבע הנפשי. ואם אני משתמש בסדר הזה של אורות האמונה, אז כשהרב משתמש בצל האמונה, אז הרב שם מאוד מבליט את זה שאתה אומר, העולם עד המציאות הזאת של חורבן, של חורבן הבית ואחרי זה עומק הגלות, העולם תמיד הייתה נטיית האמונה חזקה. נטיית האמונה חזקה, אני לא יודע כרגע אם היא יצאה בצורה נכונה או יצאה בצורה מעוותת, אבל נטיית האמונה הייתה חזקה. עד המציאות הזאת של הנסירה העולמית שקורית לנו לפני 250 שנה, המהפכה הצרפתית, עד אז העולם כולו מאמין, יש לו צמאון, כמו שהרב אומר בעדר היקר, שנכון שאדם יש לו צמאון טבעי אל מדרגת האמונה, להרוות את הנפש בגודל הרוחני הגדול, הנסגר. לפעמים הוא מוצא את זה בצורה נכונה, לפעמים הוא מוצא את זה בצורה לילית, זה לא הסוגיה שדנים בה עכשיו. אבל כמו שהרב אומר, אפשר, צריך להרוות את הצמאון, הצמאון הוא צמאון אדיר, או במים מתוקים, או במים דלוחים. אבל הצמאון הוא צמאון אדיר. יגיע בין הזמנים, אז אני אומר לכם, יש לה רעב, יש לה כזאת פנינה, בעדר היקר, פנינה שהרב אומר, כי יקום בקרבך נביא, או חולם חלום, ונתן אליך אוטו מופת, אז זה יהיה בבין הזמנים, בתורשי האחרונה, בבין הזמנים. הוא בא העוז והמופת אשר דיבר עליך לאמור, נלכה ונעבדה אחרי אלוקים אחרי ושתחלו. אז בא אחד מסית ומדיח, והוא נותן עכשיו אוטו מופת. אומר הרב, במדרגת התורה, איך בוחנים את העוז ואת המופת? מה נקודת המבחן שצריכה להיות לאדם כשהוא מתמודד מול אחד כזה שנותן לו אוטו מופתים? אז אומר הרב, היינו אומרים, טוב, תדע לך, תלך החכמים, יהיה להם קושיות על אוטו מופת, יפריחו לך את זה. הרב אומר, בתורה כתוב אחרת לגמרי. כי מנסה השם אלוקיכם אתכם, לדעת הישכם אוהבים את השם אלוקיכם בכל אלוקיכם ובכל נפשכם. אומר הרב, הצמאון ואהבה, כי אהבה זה הצמאון הטבעי שהיה באדם, הדבקות אלוקית ודעת אלוקים, אז הצמאון הזה הוא צריך לגבור על כל המכשולים. וגם בא לך אחד אותו מופת ונסה, מתחיל לעשות לך כל מיני תעלולים ולבלבל אותך ולתת לך אחיזת עיניים, והוא נתן לך אותו מופת והאות והמופת הגיע, הנקודה היא בכלל, זה לא עכשיו פילוסופיה לפרוך לו את האות המופת. הנקודה היא אהבת השם הבוער, שאתה אומר, זה בכלל זה לא שייך. כמה דברים שאתה נסה להגיד לי שאני צריך להחליף את אשתי, ולא מתחיל בכלל, זהו. אנחנו משפחה, אנחנו קשורים, אנחנו אוהבים, זהו, אנחנו ככה. ואני לא אתבלבל משום דבר שבעולם. אני מנסה, הרב אומר, אתה רואה מה שהתורה אומרת במצב הבריא של התורה? מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת, אנשכם אוהבים את השם אלוקיכם וכל אלוקיכם וכל נפשכם. אז המציאות הזאת שהרב מאוד מנגיש אותה כל הזמן בדורותינו, על המציאות הזאת של טבעיות האמונה. המציאות הזאת של כוח האמונה, ביותו, זה מה שהרב רוצה לומר, הדבקות בהשם היא התשוקה היותר טבעית לאדם. מה שהיא בכל המצוי כולו בצורה אילה מתחרשת בצורה כוחנית, מתפתחה באדם בצורה מושכלת והרגשית, אין התשוקה של הדבקות המוחלט באלוקים חיים באור אינסוף דבר שאפשר להיות חילופו בטבע הוויה. כשם שאנו מוכרחים לחיות, להיות ניזונים ומתגלים, ככה מוכרחים לנו להיות דבקים באשם. הדבקות הנתבעת ממנו בכל מלוא נשמתנו מוכרחת להיות הולכת ומתפתחת בנו, הולכת ומתעמקת בהרגש, הולכת ומתחברת בהכרה ותבונה. אז קראתי את זה בגלל רק המשפט הזה, שיש פה שתי נקודות מאוד מאוד שייכות ומאוד מאוד משלימות אחת השנייה. כלומר, הדבקות היא מאוד טבעית, אבל הדבקות חייבת להיות מתפתחת. כלומר, משהו טבעי שהרב רוצה להדגיש כל הזמן את הנקודה הטבעית של הדבר הזה, אבל הרב אומר, הדבקות הנדבד ממנו בכל מיני שמתנו מוכרחת היא להיות הולכת ומתפתחת בנו. הולכת ומתעמקת בהרגש, הולכת ומתחברת בהכרה ותבונה. הסדר כזה מאוד מופלא, שכאילו לכאורה תרדי לסתרי, שמה שהיום באוילה בפשוט זה נראה תרדי סתרי, כלומר, האמונה היא טבעי, אני אדם חי, אני מאמין, אני דתי, אני זה, לא יודע מה כל המילים, זה שייכת אל המדרגת האמונה. האמונה היא טבעית שהיא נכונה, שהיא מאוד בריאה, שהיא מאוד טבעית. או אני אדם משכיל, אני חושב וכו'. אז אומר הרב, פעם ראינו את הפרק הזה באורות האמונה, אתה זוכר את המשנה הזאת של ספר יצירה, שבלי הרב זה צלו את איך היה אפשר ללמוד את זה. הרב אומר, כתוב בספר יצירה, אברהם אבינו חקר ובדק עד שהעמיד יוצר על מכונו. זה ציטוט המשנה של ספר יצירה. אומר הרב, מה הכוונה? אברהם אבינו, נטייתו האמונית הייתה מאוד טבעית, חזקה. נטייתו האמונית הטבעית הייתה מאוד חזקה. אבל הרב אומר, גם אברהם אבינו חקר ובדק עד שהעמיד יוצר על מכונו. כלומר, אמרה לך המשנה של ספר יצירה, תדע לך, גם אצל האדם הגדול בענקים אברהם, שנטיית האמונה הטבעית שלו היא כל כך חזקה וכל כך עוצמתית, גם אצל אברהם אבינו יש סיגים. כי כל דבר בטבע יש לו סיגים. אמרו חז"ל, אדם מביא חיטה מהשדה, הוא לא אוכל חיטה. כל דבר במציאות יש הישגים, אז גם החיטה צריך להוציא מהחיטה את הישגים. כל דבר ברוחניות יש לו הישגים. ולכן אם לא תלמד את סוגיות אהבת השם, האמונה, היראה וכו', תדע לך, בהכרח לכל סוגיה מתלווים הישגים, חייבים לצרף אל מדרגת האמונה הטבעית, חייבים לצרף את מדרגת לימוד האמונה. בלי מדרגת לימוד האמונה, זה גם, הרב אומר, זה הולך ומתעמק בהרגל, זה צריך להתפתח, זה הולך ומתעמק בהרגש, הולך ומתחבר להכרה ותבונה. אז זה גם מבחינה רגשית צריך ללכת להתעלות, גם מבחינה מושכלת צריך ללכת להתעלות. אנחנו בזה צריכים הרבה חיזוק. כלומר, הכוונה היא, הרבה פעמים אתה פוגש אנשים שבכל, זאת אומרת, במתמטיקה הוא התקדם, בפיזיקה הוא התקדם, במחשבים הוא התקדם, במשפטים הוא התקדם, מדרגת האמונה נשארה אצלו לגיל 18 או 19. זה לא התקדם אצלו. מדרגת האמונה לא התקדמה אצלו. הרב אומר, בלי התקדמות זה לא יעזור שיש לך את האמונה הטבעית. בלי התקדמות, תדע לך, האמונה הטבעית לא. דברת איך אני חושב פעם, זה לא להקלטות, לא. שר הדתות שלנו, לשעבר, זה אסף למבורג, הם חברים מאוד טובים, הרב אסף למבורג. אבל הרב אסף למבורג אמר לי, בוא תימן תוך חברותה. הוא בא לבקר את זה. זה עוד לפני שהוא נהיה אסף. סבא שלי, אז הוא בא, והוא כבר היה מפקד טייסת. אז הוא אמר לי, תבנהיר, פעם הייתה עם רעים חרדים. כל הרעים היו חרדים. כמעט כל הרעים היו חרדים. הם ככה נלחמו בהם שלא יקחו לצבא ושלא זה, ורק כבר, אני הולך לצבא, אמרו לו, אתה תתקלקל. אני הולך לצבא, אני לא אתקלקל. שום דבר לא יקרה. אז הוא כבר היה, אני יודע, הוא יודע, כזה אידיאליסט מאוד. אחרי 3 שנים סיירת מטכ"ל, ואחרי זה רק הוא החליט שהוא הולך לטייס. ואז הוא התחיל טייס מתחלה, בגיל 21. ואז גם מפקד טייס. אמרתי לו, נו, ומה קרה? אמר לי, אני לא השתניתי בשום דבר. נראה לי שהיה בן 30. אמרתי לו, תראה, זה מאוד לא טוב מה שאתה אומר. אז יוצא שאתה בגיל 30, לא, באמת זה נכון, זה מאוד עצור, זה באמת ככה. יוצא שאתה בגיל 30, אתה ממש כמו שהיית בגיל 18. מושגי אמונה שלך לא התפתחו בשכל, לא התפתחו רגשית. בסדר, אז יש לך עוצמה כזאת, אתה אומר, נגיד, לא יזיזו אותך בזה. אבל לא התפתחת. כל המציאות התפתחה, למדת כל כך הרבה, כל העולם שלך מאוד איזה, אבל בזה לא התפתחת. זה מאוד, מאוד עצוב. והרבה פעמים, אני רק למה אני מפגיש את זה, כי אני אומר הרבה פעמים, זה כאילו צדדים שהם סופרים בנפש. כי אדם שנטיית האמונה אצלו טבעית וחזקה, אז הוא אומר, אין לי מה ללמוד, זה אצלי בטבע, מה יש לי ללמוד, מה יש לי לשכלל את זה? ואדם שזה לא חוזק בטבע, אז הוא מרגיש את המציאות השכלית, שהוא אומר, הוא רוצה לדבר בזה בסכר, אבל חסר לו הנטייה הטבעית לזה. והרב כל הזמן נסה לשאול לו את הבניין, שזה שייך אל טבע הנפש, וזה עצמיות הנפשית. והטבע הזה חייב שכלול. והטבע הזה חייב כל הזמן להשתחרר לעוד ממדרגה למדרגה. עד כאן אני חושב, הפסקה הראשונה, אני חושב שזה מדבר ביחס למדרגת האדם הפרטי. למציאות הזאת של האדם הפרטי. כלומר, הנושא הזה של לימוד האמונה ביחס למדרגת האדם הפרטי. עכשיו יש לנו מהלך היסטורי. כלומר, אחרי שאנחנו מבינים את מדרגת האדם הפרטי, נכון? מתוך זה, זה מאוד בולט, אנחנו הולכים להיזמים מהלך האידאות כזה. מהלך היסטורי של המציאות הזאת של מהלך האידאות. אני לא ברכתי, נכון?
לא.
הילדות האנושית. הילדות האנושית, ימי החושך, בסדר, דילגתי לפסקה השנייה. הילדות האנושית, ימי החושך האב והמגושה מניחה בעולם יסודות חיים כאלה, שיקבו את הדבקות האלוקית שלה מהתגלות במלוא אורה. עכשיו, זה משפט מבלבל, שאני רוצה כאילו לחשוב עכשיו להסביר אותו טוב. הכוונה, הילדות האנושית, ימי החושך האב והמגושם, זה 2000 תור, נכון? אנ שבא זמנו של אברהם אבינו, נכון? היא הניחה בעולם יסודות חיים כאלה שיקרו את הדבקות האלוקית מהתגלות במלוא הוראה. אבל הכוונה היא כמובן, לפני שאנחנו אומרים, הטבע של הצמאון הרוחני הוא יצא מאוד בעוצמה. לא שהוא ידע לא יצא בעוצמה. היה צמאון רוחני אדיר, אלא שהצמאון הרוחני האדיר הזה הוא יצא על מים דלוחים. כלומר, כל העולם כולו היה עובד עבודה זרה. עובד עבודה זרה בעוצמה, והרגיש את, הרגיש את העוצמות האלה, וחי את העוצמות האלה של עבודה, של עבודה, של עבודה זרה, הקריב בנים ובנות, ועשה את כל הדברים האלה. זה עיכב את ההוראה האלוקית מלהופיע בעולם, כי זה היה אלפיים תור, כלומר, נטיית האמונה הטבעית עם כל השיגים שבה, בלי העיבוד של נטיית האמונה, בלי המציאות הזאת של נטיית האמונה, איך שהיא מעובדת ומופיעה לפועל בלי השיגים שלה. אז כשאדם יש לו נטיית אמונה עוצמתית, אבל הוא חי בעולם מגושם, ולא שייך אל הסדר הזה של התנקות מכל צדדי הגשם, אז אתה אומר, נטיית אמונה רוחנית על אדם מגושם, זה יוצא פסל. זה יוצא פסל. זה נטיית אמונה רוחנית עצומה על אדם מגושם. אבל כמובן, אני אומר, זה לא סוגיה פה, זה סוגיה פה את אחרים, אבל נראה לי רק להזכיר את זה. האנשים הטיפשים, האנשים האלה, הם לא היו טיפשים, הם היו רשעים. הכוונה המסתומת הם לא היו טיפשים. זה האדם הזה חווה, פגש, חוויה רוחנית עצומה כשהוא עבד אל אלים. זה היה לו חוויה רוחנית עצומה, מלאת כחות של תומה, מלאת סיגים, אבל זה חוויה עצומה. צריך רגע להסביר את זה, לדוגמה מצחיקה, אבל נדמה לי שהיא נכונה. פעם אמר לי הרב שרקי, אומר לי, סמלת השבת של חנלה זה סיפור אלילי. מה זה סמלת השבת של חנלה? אף אחד כבר לא יודע מה זה, כשאני תהיה לזה קרו, יודעים, נכון? הסמלה התלכלכה, היא עומדת מול הירח, והסמלה נהיית נקייה. הוא אומר לי, זה ממש סיפור אלילי. אנשים פגשו את העוצמה של הטבע, הם לא ישבו על הכיסא נוח, וכאילו הסתכלו בזום, וואי, איזה יופי, שלחו להם תמונות יפות בזה, אנשים פגשו את העוצמות של הטבע, זה פעל עליהם על הנפש. זה פעל עליהם פעולה אדירה על הנפש שלהם. אלא פעולה של השתעבדות לערכי הטבע. פעולה כזאת של עוצמות שהן שייכות על המציאות הטבעית, וכשאדם מתמכר לזה, הוא מתמכר אל העוצמות הטבעיות, ואז הוא מאבד את צלם האנוש שבו, להיות אדם שהוא מעלה את הטבע, שהוא מתרומם, שהוא לא נדבק בטבע כמו שהוא עם כל השיגים שבו. כי המציאות הזאת של ההתמכרות אל הטבע, זה מציאות כזאת שאתה מתמכר אל הטבע עם כל השיגים שבו, כי בטבע לא מה שנראה אחרי זה. בטבע אין את המוסר, בטבע אין דעת, בטבע כל זה נמצא בטבע בצורה אילמת חרשת, אמר לנו הרב. אז האדם מקבל, הוא מקבל עוצמה, אבל עוצמה כזאת מלאה שיגים. אלה שעבדו לשמש, הם קיבלו מזה עוצמות, הם לא... מה זה? אין לנו יצרות עבודה זרה, לכן אנחנו באמת לא יכולים להבין איך זה קורה. אומר הגר"א, מאז שבטל יצרות עבודה זרה, בטל כוח הנבואה. כלומר, אין לנו... לא, אתה מדבר בשנת תשפ"ב, שאין לך את הכוח הזה של יצרות עבודה זרה, כלומר, לפגוש את המציאות הגדולה, האלוקית, החיה בתוך הטבע, בצורה ישרה, או בצורה מעוותת. כלומר, דוד המלך פוגש אותה ואומר, השמיים מספרים כבוד אל, מעשי אדם מגיד הרקיע. כלומר, כשדוד המלך מדבר, מה שאז למדנו ברוד התחייה, הוא לא רק אומר, השמיים מספרים כבוד אל, כמו הרמב״ם, שאתה מסתכל על השמיים ואומר, וואי, איזה חוקים מדהימים יש בשמיים. וכשאתה רואה את חוקי השמיים, השמיים מספרים כבוד אל. לא, דוד המלך אצלו השמיים מספרים כבוד אל, הכוונה זה עוצמה, השמיים מתחיה, שהוא קולט אותה בצורה מאוד עוצמתית. ועובדי עבודה זרה קולטים את הכל בצורה כזאת של מאוד של תומה, של השתעבדות אל כל ערכי הטבע, ומחיקת האדם החי, הבוחר, הדבק, המושכל וכו', והוא מתבטל ביחס אל העוצמות הטבעיות. אבל זה עוצמות טבעיות, עוצמות עצומות. אז אני אומר, המציאות הזאת של 2000 שנות,
הקליטה תכלס מנקה רגל, היא אותה קליטה, הקונטקסט השתנה.
לא, אני לא חושב
בין דוד, להבדיל, בין השמיים, כאילו,
תפיסה
של דוד לבין
תפיסה
של
העובדי
הרוחני.
כן, זה אותה קליטה מעוצמה.
זה קונטקסט של, כאילו, של ההבנה של כל המציאות כולה, וזה הסתכלות מרובת, כמו שעשו של ארטיזכם, שהוא רואה, כאילו, לא רואה מסתכל, הוא רואה רק את
ה... כן, אבל תפיסה של מציאות כזאת, שהיא חיה ועוצמתית, והיא פוגשת את ה... אני רוצה להגיד לכאן, את העוצמה האלוקית שבטבע, בצורה מעוותת. אבל היא פוגשת עוצמות של הטבע בצורה מעוותת, כן? אז אני לא חושב שאתה מבין, אני אומר מה שרב צדוק כל הזמן חוזר. הם היו אנשים רשעים גדולים, אבל הם לא היו טיפשים. הם לא היו טיפשים.
אבל נקרא רשע ולא טיפש.
מה זה?
אבל נקרא רשע ולא טיפש.
רשע ולא טיפש.
ולקד ילקה,
איזה... לא, אני אומר, ולכן הוא גם כמובן טיפש כשהוא רשע. אבל רשע ולא טיפש, הכוונה היא, זה, הוא לא אדם שאומר ש, שעשו לו מין קסמים, ונתנו לו סמים, ובאמת הוא לא פגש את העוצמה של התאומה. הוא פגש את העוצמה של התאומה, הוא התמכר לעוצמה של התאומה. אבל התאומה נתנה לו עוצמה גדולה ואדירה.
למה זה רישות?
מה זה?
זה
רישות, והכוונה, כי לעזוב את התהרה האלוקית ואת הדבקות האלוקית ואת העוצמות האלוקיות ולהחליף אותה בעוצמה של שיעבוד על הטבע, זה רישות. אבל אני מתכוון לומר, זה לא טיפשות שהכוונה היא, אחד הוא בא היום, אחד הוא בא היום בתשפ"ב ואומר, אני עמדתי מול הלבנה, והלבנה הלבינה לי את כל הכתבים שלי. זה תגיד לו, תשמע, תפסיק כבר, אתה חולה נפש, אתה סתם טמבל, לך למקום אחר. העובדי האלילים, הם קיבלו מהאלילות איזה עוצמות כאלה מאוד גדולות. זה מה שכתוב, אומר עיר הרמח"ל, בפשטי הפסוקים בירמיהו. ומאז חדלנו לקטר על המלאכת השמיים, חסרנו כל. אומרים לאנשים, תשמע, זה נתן עוצמות, זה נתן חיים, הפסקנו את העבודה זרה. אנחנו מאבדים פה, איבדנו משהו מאוד 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 גדול. שוב, כמובן, הכוונה לזה עוצמה בתאומה, זה עוצמה לזה, אבל זה מציאות כזאת שאתה אומר, היא הייתה מאוד מאוד עוצמתית. אז זה מה שאני רק רוצה לומר, שלא זה, כשאנחנו אומר הילדות האנושית, ימי החושך, האב והמגושם, כי חושך זה תמיד הקנה, זה בלי שכל, זה בלי דעת אלוקים, אבל זה מאוד עבה, זה מאוד מגושם, ולכן זה הניח בעולם יסודות חיים כאלה, שעקבו את הדבקות האלוקית שלהם התגלות מלא הורה, הכוונה היא, זה הניח בעולם עוצמות כאלה של תרומה, עוצמות כאלה של קלקולים, עוצמות כאלה של דבקות בכל סדר הטבע, בכל הפראות של הטבע, בעוצמה מאוד מאוד גדולה, שעליה אתה יכול להגיד לפעמים כל בעל או יישובון, כלומר, אדם שהוא תמכר לעוצמה הזאת, נתפס לעוצמה הזאת, זהו, תדע לך, זה אי אפשר להתנתק מזה, זה פשוט סן, ממכר, וזהו, זה שואב, זה שואב לגמרי. כל מה שאני חושב, כל מה שאחרי זה נפגוש, אני יודע להגיד, טוב, כל דבר צריך בגלי, אחרי מסכת העגל, או אחר כך בגלי הזהב שירובה מעמיד וכו'. זה לא טיפשות, זה לא טיפשות, זה היה בזה כוחות אדירים של תומה שלקחו את האנשים ו והשתמשו בכל הצימאון הזה, למלא את הצימאון במים דלוחים. טוב, אבל הרב אומר על זה, אין לשער את צערה של הנשמה העולמית הכללית והצער הפנימי הנשמתי של כל חי וכל אדם על הלחץ הרוחני, על מניעת הטוב הגנוז בקרבו, המאיר כל כך, המעדן כל כך, המאחי חיי רוחב, חיים יצח גובה ועוז. כלומר, עכשיו הרב רוצה לחבר לנו את שני הדברים שהנחנו ביחד. על הנקודה הזאת שהרב אומר שזה שייך אל הטבע העולמי, אל הטבע של המציאות. הרב אומר, באו 2000 שנות תוהו וחסמו את הטבע הזה, ולקחו את כל הטבע הזה ולקחו אותו אל כל הסיגי הטבע, ובמקום להיות שייך אל הטבע של האמונה, התמכרו לגמרי בעוצמה כזאת אל כל סיגי האמונה, אז הרב אומר, אין לשער את הדבר הזה של הצער העולמי. עד שמגיע, נשמת אברהם, מתפרץ הטבע העולמי. זה הכוונה אולי שאברהם אבינו נוטל שכר כולם. מה זה הכוונה שאברהם אבינו נוטל שכר כולם? כלומר, אתה אומר, המים הטבעיים רוצים לזרום. ועשו להם שכר. עשו להם שכר. והם לא זורמים, והם לא מצליחים לזרום. נטיית האמונה לא מופיעה בעולם. כל 2000 שנות תור, אין בעולם אפילו נטיית אמונה, אין באדם גם באמין אחד. עד שבא אברהם אבינו ונטל שכר כולם. כלומר, לקח את כל העוצמות העולמיות של 2000 שנות תור, ואת הכל אברהם אבינו קורא בשם השם. והוא מעמיד מודל חי, מאוד טבעי, מאוד עוצמתי, מאוד מלא דעת ומלא מוסר. כוונה היא, ויקרא שם אברהם בשם השם מלא דעת, והייתה הוא הלא מקדם, זה מלא מוסר. כלומר, יש סדר כזה של עוצמות טבעיות מאוד גדולות שאברהם אבינו בעצם לקח את כל 2000 שנות תור. וכמו שהרב תמיד מסביר תור, נכון, ימי בעולת ראייה, ימי חיינו, אבל זה תור לפניך שם, איך לא? קריאת שמה קטנה, כן, נו. אתה בטח אומר קריאת שמה קטנה. כן, נו.
וזה עבר
אותם, בבוקר, מה זה? לא זוכר. כן, קריאת שמה קטנה, טוב. יש מקדמה לפני הזה. טוב, לא זוכר, שם הרב אומר תאו. תאו זה תמיד הרב אומר, זה חומר בלי שהופיע בו הצורה. נכון? תאו זה 2000 שנות תאו, זה חומר בלי שהופיע הצורה. כלומר, התגדלה העוצמה. אנשים הגדילו את העוצמה. טוב, אנחנו לא צריכים את הסידור, שאנחנו רק צריכים בשביל התפילה. איי, 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 איי. תדע לך שבשנת עבר, אומרים קדיש, אתה צריך כבר לנצל את זה, כי צריך כבר להגיע לקדיש שלפני רבי ישמעאל. אתה צריך לנצל את זה כל השנים, להגיע כבר הרבה לפני. להמשיך את השנה הזאת. מה נאמר לפניך השם הקדם וכל אותנו? זה הולך לזכות זכות ההורים, ממשיכים לזה, שתנים להגיעים לפני. מה נאמר לפניך השם הקדם וכל אותנו? לא כל הגיבורים קין לפניך, אנשי השם כלא היו, חכמים כבילים אדם, ונבונים כבילי השכל, כי רוב מעשיהם תוהו, וימי חייהם הבל לפניך. אז התוהו והעבל, הרב אומר הרי, זה בעצם מציאות כזאת של הכנה. לא, ולכן אני רוצה לקחת פה את כל המאמר שהכוונה היא שהרב אומר, האלפיים תוהו זה אלפיים הכנה. כלומר, שנטיית המציאות של האמונה הטבעית, היא התגדלה, היא רק התגדלה למקום הלא נכון. וכשהתגדלה למקום הלא נכון, יבוא אברהם אבינו ויקח את כל העוצמות האלה, וזה הכוונה שהוא נותן שכר כולם. שהוא לוקח את כל מה שהתפתח באלפיים תוהו, והוא נותן את שכר כולם. ואז הרב אומר, מדלג על הפסקה הבאה, נכון? כלומר, הצער של הילדות האנושית, מתקדמים במהלך האידאות לישראל, מציירים אנו לנו נשמה גדולה, ענקית, לכל מלוא שאיפותיה את שוקתה, כבירה לחופש ואורת, שערה חזק, את מחובה נמרץ על אלבון הטבל, את נשמת אברהם, איך היא מתמרמרת בירותה את האושר, את האור המוכן לכל. מה שהוא אומר למעלה, זה גנוז, זה מוכן לכל, זה נמצא בטבע, כי זה הסוגיה המרכזית, זה נמצא בטבע חיינו. לכל החי, לכל הנשמה, ארוך ואלוקי קורא לה, יהיה אור, הכל לכל פרט, ימלא אושר, גודל, גובה, נחת, טוב וגבורה, אהבה ונעימות. אז אני רק רוצה להדגיש פה את הנקודה הזאת של האור והטוב. כלומר, דעת ומוסר, שכל ורגש. בסדר? והבארות נסתמו, סיתמו פלישתי וימלאו מפר. איך מתפרץ הארי מהסוגר, איך נוטל לו את מקלו בחרון, ושלא את הצלמים, קורא בכוח לאורה, לאל אחד, אל עולם. טוב, לא עוסקים עכשיו, כל זה כמובן קשור לסוגיית האחדות. טוב, אז התקדמנו מ-2000 תוהו, התקדמנו אל מדרגת אברהם שלב אחד, אומר הרב, תכונת האומה בישראל לקחה את התשוקה הזאת ליסוד חיי הלאומיים שלה, על פי גורלה ההיסטורי. אז שייך אל הסדר הזה, שמדרגת האומה, כמו שהרב הסביר, שמדרגת האומה היא קודם, היא שייכת קודם כל אל ההכנה של האבות, הביטו אל צור חוצבתם, והביטו אל צור חוצבתם המורה נבוכים, סלע שאתה חוצב אותו מהר, צור שנחצב מהר, אז האבן שנחצבת מהר היא שייכת אל ההר. אז לפי מה שאנחנו נחצבנו במדרגת האבות, אז התכונות שלנו משייכים למדרגת האבות, אבל זה היה בתור דבר פרטי עד האבות. עכשיו תכונת האומה. עלינו קומה, מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה כבר שייך מה נעים גורלנו, לקחנו את זה בגורל ההיסטורי, את התשוקה הזאת, את התשוקה הטבעית, אז זאת ליסוד חיי הלאומיות שלה. כשהרב כמובן מתכוון ליסוד חיי הלאומיות שלה, הוא מתכוון לכל מה שלמדנו במהלך האידאות, אחדות האידאולוגית והאידאה האנושית, מה שדיברנו בסוף פרק ב', היום הזה נהיית עליהם להשם אלוקיך, זה מתן תורה. ומה זה אומר שזה קרה במתן תורה? זה אומר שהתשוקה להעמיד אומה היא קרתה במעמד הר סיני. כל סדר הזה של תשוקת החיים הלאומיים שלנו, של האידאה הלאומית, זה בעצם נבנה במעמד הר סיני. מתוך מעמד הר סיני. מעמד הר סיני בנה את זה. התשוקה של דעת השם, היא בנתה בנו את יסוד המציאות הזאת של חיי האומה, ותכף נראה, אומה כזאת שתקרא בשם השם, שתתקן, שתהיה מלאה דבקות ותהיה מלאה מוסר. אבל על כן, אני רגע, תכונת אומה בישראל לקחה לה. רק, הרב קלפים כותב עם מוסגרים כאלה, זה מבלבלים, נכון? תכונת האומה בישראל לקחה לה, על פי גורלה היסטורי, את התשוקה הזאת ליסוד חיי הלאומיות שלה. נכון? זה יותר מתאים לקרוא ככה, נכון? תשוקת האומה בישראל לקחה לה, על פי גורלה היסטורית, את התשוקה הזאת ליסוד חיי הלאומיות שלה. על כן, מתוך המוסר החופשי, המוסר האנושי, יוקחו מוסדות להקמת האמונה, אמונת ישראל הדרושה כל כך לנו ולעולם כולו, אבל, אני מוסיף את המילה, אבל דווקא כשאנחנו מצרים שאנחנו קוראים ומכוונים בשם השם אלוקי ישראל. אז פה יש לנו עוד סוגיה. הסוגיה הזאת,
הרב שלך להגיד, המעבר הזה כאילו בין הבוטות הטבעית שיוצאת אצל כל מהדן, המעבר הזה עכשיו כאילו באומה.
כן, כלומר, אז אנחנו רואים, הרב פתח בפסקה הראשונה, הדבקות הטבעית הזאת נמצאת בכל האדם. אמר הרב, הדבקות הזאת נמצאת גם באופן טבעי בעולם. אבל ב-2000 שנות תוהו, הדבקות הטבעית הזאת יצאה, עירבו את הצמאון במים דלוחים. בא אברהם אבינו, לוקח את הצמאון הזה, ואמרנו שאת הצמאון הזה, מה שאמרנו בפסקה הראשונה, צריך לדעת לשכלל אותו. אז אברהם אבינו חקר ובדק עד שהעמיד יוצר על מכונו, לקח את הצמאון הטבעי הזה, שכלל אותו, עד כאן קומת אברהם, הרב אומר, הביטוי צור חוצבתם, זה שייך אל הסדר הזה של בניין האומה. נולדנו בהר סיני כאלה, שלקחנו את תכונת האבות, שלקחו את טבעיות האמונה עם השכלול שלה, ביחד, זה יסוד מדרגת חיינו הרוחנית, ומתוך זה יסוד מדרגת חיינו הלאומית. עד פה אנחנו אחוזים בדבר. עכשיו הרב אומר, המוסר האנושי. המוסר האנושי שייך, אני חושב, אל הסדר הזה, של מה שכתוב בעין היה שבת ב', מי שלמד, לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים. לא. לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים. הרב אומר, כיוון שיש שוקה טבעית, גם באדם, בכל העולם, התשוקה הטבעית הזאת היא בהכרח מביאה שיש גם צדדים טובים לקבל מאומות העולם. יצאו גם צדדים טובים, לא יכול להיות שלא יצאו צדדים טובים. הרי התשוקה הזאת היא עומק טבע הנפש של האדם. היא נמצאת בעומק טבע הנפש של האדם, והיא נמצאת בטבע הנפש של כל המציאות. לא יכול להיות שלא יצאו דברים טובים. אומר הרב, זה מה שחז"ל דורשים בגמרא מסכת שבת, לא תעשי גבול רעך אשר גבלו ראשונים. יש ראשונים, שהגמרא מסבירה אותם, שזה הראשונים שהם חיו ב-2000 שנות תוהו. הראשונים האלו שחיו ב-2000 שנות תוהו, אל תשיג את הגבול שלהם. אל תבטל את מה שהם השיגו. איזה השגות הם השיגו? אז הדוגמה של הגמרא שם היא מאוד מסבירה את זה בצורה חדה. הראשונים היו כל כך שקועים באדמה, והיו יכולים לטעום את טעם עפר, ולהגיד, זה מתאים לשתול זיתים, זה מתאים לשתול תמרים, זה מתאים לשתול תנאים. היה להם אחיזה כל כך חזקה, כל כך טבעית בחומר, עד שזה נתן להם את היכולת של מה שאחר כך המדענים אולי יפתחו בשכל, אבל אצלם זה היה באיזה מין תשוקה טבעית כזאת, שאתה אומר, לאכול אפר, לאכול אפר, לשים את זה לאפר ולדעת. אבל אמר הרב, זה הדורות האלה של תור, שהם, יש מה ללמוד מהם. לא צריך לבטל את הכל. לא צריך לבטל את הכל. כי גם להם יש צד של צנוע. אבל מה? צריך לקחת את הכל, מה שדיברנו בהם קודמות, להכניס את זה דווקא בשם השם אלוקי ישראל. כלומר, לעשות לזה ברית מילה, לעשות לזה גיור, ואז זה יכול להיכנס אחר כך קבלת עול מצוות, ואז זה יכול אחר כך להיכנס לתוך מחנה ישראל. כלומר, יש בזה גם יסודות, צריך לקחת את כל היסודות האלה, להכניס אותם. אבל הרב אומר, זה חייב להיות דווקא בשם השם אלוקי ישראל. למה? וזה נדמה לי עכשיו בעצם כל קוף למד וב. מסביר את זה למה. כי יש נקודה יסודית של המבדל בין ישראל לעמים. כי למה? הרב אומר ככה. דווקא כשאנו מצרים קוראים ומכנים בשם השם אלוקי ישראל, מתבארים חזיונותינו הפנימיים, ועומק קורת נפשנו, שקט רוחנו ונופש נשמתנו, התקשרו תואר חיינו מלאי החיל והחוסן הקדושה והטהרה, כל זה מתבאר בדבקות בהשם, הכוונה היא על ידי דבקות בהשם. בואו נראה רגע את ההתפרטות. המוסר אינו מתרכז רק במעשים טובים של המובן החברתי בלבד. המוסר הוא ראשית כל תכונה פנימית עדינה שוכנת בנשמה לבקש את הטוב, את הטוב המוחלט, להיות בעצמו טוב, להיות דבק אל הטוב. רוח הקודש הזה אינו נמצא כי אם בתוכן הדבקות האלוקית הבא לנו מתוך אמונת ישראל המעשית והיהודית. אומר הרב, זה מבדיל גדול בין ישראל לעמים, בין דעת אלוקים של ישראל לבין דעת אלוקים של העמים. המוסר זה להיות שייך אל המדרגה של הטוב, לטוב המוחלט. המעשים של התורה הם לא מעשים כאלה שכמו שאומר הכוזרי, בדלך הדת. הכוונה, מה זאת אומרת בדלך הדת? הכוונה, כל מצוותיה של תורה זה רק סדר כזה של הכנעה בפני הגודל אלוקי. לא, זה לא מעשים, זה לא צד של מעשים כאלה. המעשים של המוסר זה צד כזה של לבקש את הטוב, שהם פועלים במדרגת האדם, להעלות אותו, לרומם אותו, לבנות אותו תקומה בנשמתו, להסיר ממנו את כל הסיגים ולבנות ממנו את כל הדבקות וכל דעת אלוקים שנמצאת בו, זה שייך למדרגת המוסר, להיות שייך בזה אל בקשת הטוב. בקשת הטוב הזאת, בואו ניקח עוד דף אחד קדימה, כי תכף אני אראה לך איך שזה אחרי זה יהיה כתוב לנו בפסקה הבאה. כי בקוף למתת, בעמוד קוף למתת, אורות ישראל א' ד', עצמות החבד של להיות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים, בין באיכותו של הטוב, זהו גרעין הפנימי של מהות משפטה של כנסת ישראל. זה שייך אל הסדר הפנימי של מדרגת האומה, זה שייך אל הסדר הפנימי של מה שלקחנו לנו בטבע מירושת אבות. זאת ירושתה ונחלת אבותיה. זה מה שקיבלנו מטבע אבות. עכשיו רק תראו את איך הרב משכלל את זה. אמרנו זה הטבע. אבל אומר הרב, הרגש העליון הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מעוטר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה, למען דעת איך להוציאו לפועל בכל גווניו. הרגש הזה זה שייך אל טבעיות האמונה. להיות טוב לכל. אבל הטבעיות האמונה הזאת יכולה מלא סיגים. יש לאדם נטיות אגויסטיות, יש לאדם נטיות כאלה, יש... צריך חוכמה גדולה וגבורה כבירה. זה מה שדיברנו למעלה, חוכמה גדולה, ותכף רגע נראה בהמשך, כי חוכמה זה שייך אל דעת, אל לימוד התורה, וגבורה כבירה זה שייך אל המעשים. כלומר, לקחת את הנקודה הטבעית הזאת, שהיא נמצאת בך, נמצאת בכל האומה כולה, אבל זה הרב אמר, זה הגרעין הפנימי של נעות משמתה של כנסת ישראל. מי ששם על הזהורות, דיברנו בזה פעם, יש תמיד חמישיות, גרעין הפנימי, נהות נשמה לכנסת ישראל. כלומר, כאילו רב הרבה פעמים לחווה נפש רוח נשמה חיה יחידה. אז זה הרבה פעמים ברב, כל החמישיות יש ברב באורות הרבה פעמים. אז גרעין פנימי, נהות נשמה לכנסת ישראל. אז עכשיו תראו רק מה שאני רק רוצה לדלג על המוסר, כי רק להספיק את הנקודה האחרונה, להראות איך זה שוב הדבר הזה. בקוף למדבר, חוזרתי רגע לקוף למדבר, הרב אומר, ההרגשה הפנימית שהיא אדירה בקרבנו, להעמדת קיום היהדות בדעותיה ומעשיה. אז ההרגשה הפנימית שהיא אדירה בקרבנו, זה החבץ הזה שהוא שייך אל רגש, נכון? הרגשה פנימית. של מדרגת הדבקות המיוחדת של האומה הישראלית. אבל הוא אומר בדעותיה וגם במעשיה. שזה נכון שזה ממש שני הדברים שכתובים פה, הרגש הטוב הזה צריך שיהיה מותר בחוכמה גדולה וגם בגבורה כבירה. הוא חייב גם דעות וגם מעשים, כי זה רק רגש, והרגש הזה עדיין יש בו הרבה סיגים, וחייבים חייבים לפעול את הרגש הזה. טוב, ועכשיו בקוף למדבב, מי שראה, נכון? פה עד, כי עד כאן מה שאמרתי זה נכון גם ביחס לדם הפרטי. ועכשיו הרב אומר, חייבים את זה יחד עם גביעתה ואדמתה. כלומר, כשמדברים על אומה, אז חייבים גם שתהיה ממלכה. בסדר, אז רק, טוב, רק נעיר עוד רק עניין אחד. נכון, והרב על זה אומר, מה שהרב אומר, אתה זוכר מה שהרב אומר בהתחלת נצח. כל דבר חוזר לטבע שלו. אתה לוקח את האבן, אתה זורק אותה, היא תחזור חזרה לטבע. כי כל כך המשיכה, זה הטבע, האבן תעוף תמיד לארץ. הרב אומר, תתבונן במדרגת ההיסטוריה הישראלית. תתבונן במדרגת ההיסטוריה הישראלית, אנחנו התחלנו להגיד דבר גדול, מה שהרב כותב פה אצלנו, התחלנו להגיד דבר גדול, לא גמרנו אותו, ואין דבר כזה בהיסטוריה שמתחילים לומר משהו ושלא גומרים אותו. כלומר, הכוונה היא, מה זה הדבר בהיסטוריה שמתחילים הרבה לומר גם אותו? הכוונה היא, כשדבר יוצא בצורה טבעית, הטבע יוצא מהכוח אל הפועל, אין דבר כזה שהטבע התחיל לצאת אל הפועל ולא גמר. אבל זה שייך אל המדרגה הטבעית של המציאות, אל המדרגה הטבעית של טבע חיינו, ולכן הרב אומר, זה הוודאות של הגאולה. ערך התחייה, הפרק הזה של ערך התחייה, אז הפרק הזה בעצם מדבר ערך התחייה הזה, בעצם לחזור אל המציאות הטבעית שלנו. היינו באלפיים שנה תרבות רכב של עצמות, זה לא טבע. צריך לחזור חזרה אל הסדר הטבעי. לכן בא אני רק רוצה, זה אומר לנו, אז רק נסיע בדבר הזה. הרב קלמר, הרב בזק, אמרו להם תקים ארגון לבעלי תשובה. תקים ארגון, טבעות אמונה. הרב ורדך, הרב קלמר, הרב בזק, כן, תשובתם. הלכו לרב צודה, אמרו לו, מה לומדים? מה לומדים עם בעלי תשובה? איזה שרוצים ללמוד. אז רב צודה אמר להם ככה, תראו. זה לא, בעצם לא צריך ראיות. ראיות זה למי שעומד בחוץ. מי שמרגיש בפנים, הוא חי את מדרגת הקדושה הישראלית, הוא חי את הטבע הישראלי, לא צריך ראיות. אז ראיות נזקקים לאנשים חולים שעומדים מבחוץ. אז הוא אומר את האמת, תראו, לא צריך ראיות. אבל אם ראיות, אז תביאו שלוש ראיות. הקיום הישראלי, הכישרון הישראלי, ההשפעה הישראלית. אני זוכר פעם ראשונה שמעתי את זה, זה היה נראה לי הכי שלוש ראיות הכי צרעות שהרב צבי יהודה מצא, הכי רחוקות, כלומר, אתה מביא יכול להיות ראיות הרבה יותר ברשימות וכו'. לא, אבל ארצות זה בכוונה רצה את הדבר הזה, הקיום הישראלי, כישרון ישראל, יש בישראל. למה? כי כל הדברים האלה, על זה הרב קנר חיבר את הספר שלו, כארי התנסה. כל שלושת הדברים האלה, הם בעצם שייכים אל הנקודה הזאת לברר מה טבע החיים הישראלי. שמתברר הקיום הנצחי שלו, מתברר הכישרון הרוחני שלו, שמתברר במוסר להביא את מדרגת הטוב, שהיא באה מתוך דבקות אלוקית, ומתברר את ההשפעה האדירה של ישראל, גם כשהוא עכשיו נמצא ב-2000 שנות גלות, והוא סך הכל תרבד ריקב של עצמות, גם אתה רואה אז את ההשפעה האדירה שלו. כמה שהוא משפיע למות העולם, וכמה שהוא מחולה תנועה כזאת בעולם של גם של אמונה וגם של מוסר. הקיום הישראלי, הכישרון הישראלי, ההשפעה הישראלית, זה כל שלושת הנקודות שהן בעצם מכוונות אל הבנת המדרגה של הטבע הישראלי. ממילא, אומר הרב צודק, כשאתה מבין את הטבע הישראלי, אז זה גם סדר כזה ששייך אל הגאולה ואל התשובה ביחד. כי גם הגאולה זה הוצאת מדרגת הטבע הישראלי, וגם התשובה זה הוצאת מדרגת הטבע הישראלי. לכן יש הרב צודק אמרו לתיבות ישראל, הגאולה והתשובה, שם הרב צודק אומר, הגאולה והתשובה זה עניין אחד. אמר הרב צודק אומר, שואלים אותו, האם התחלת, הגאולה היא תלויה בתשובה, הגאולה לא תלויה בתשובה. אז הרב צדוק אומר להם, לא רק שהגאולה תלויה בתשובה, הרב צדוק תשובה מפתיעה. אומר, לא רק שהגאולה תלויה בתשובה, הגאולה זה התשובה והתשובה זה הגאולה, זה עניין אחד, כי זה התגלות טבע הנשמה. התחלת את הגאולה, זה לא תלויה בתשובה, כמו שהרב צדוק כל הזמן מביא, מהשיחות, רב לייזר, הגאולה לא תלויה בתשובה וכו'. אבל הרב צדוק זה התחלת את הגאולה, אבל הגאולה עצמה, גאולה ותשובה זה ממש עניין אחד. זה שני דבר, למה? זה הוצאת הטבע. לכן זה מה שאנחנו מסיימים פה פרק ח', הגאולה והתשובה, שזה עניין אחד של התגלות המציאות הטבעית של האומה, ושל גם כל היחידים שבה. טוב, אז אחרי זה מתוך זה נראה לי כל השאר, זה אחר כך יובן, אנחנו טעמנו פה. תואמי החיים זכו. טוב. זה מחזק.